פעם שעברה התחלנו קצת לנתח, להתבונן בסיפור, בהתנסות של אותה גברת בקניית הדירה. נקרא את הסיפור, נראה לאן הגענו. אחת מן המשתתפות בקבוצת אמת מצאה דירת חלומות של ממש. היא הייתה ממוקמת מול ביתה הנוכחי, היו בה שני חדרים נוספים וארונות מטבח חדישים, ומחירה היה נמוך מן המחיר שהיה בדעתה לשלם. עד לפה החלום, מכאן ואילך שברו של החלום. ראינו שהייתה חשיבות להעמיד את הסיפור באופן הזה כדי להראות עד לאן התגבה החשק הטבעי של אותה אישה. החשק הטבעי תמיד מייצג את הרצונות האישיים שלנו, שמטבע הדברים הרצון האישי הוא לא פתוח, הוא לא פתוח בטבעו להתרחשות שמצמצמת אותו. דיברנו על זה בעריכות, ככל שהרצון הטבעי יותר מלובה, ככה יהיה לו קשה לעשות שינוי תוכנית, ככה יהיה לו קשה להתמודד עם ניסיון שדורש, תובע, שינוי תוכנית, שינוי כיוון, מפרטיות לכלליות וכן הלאה, ממך לזולתך, מהעדפה של הרצון שלך להעדפת רצון הזולת. הדברים להם קשים בדרך כלל, הם לא בלתי אפשריים, אבל ככל שהם באים יותר בהפתעה, כך יותר קשה לנו להסתגל ולעשות את המהפך מרצון פרטי לכללי, מהתעסקות עם עצמנו להרגשה בנוכחות הזולת, צרכיו, שמחתו, צערו. זה תמצית של הדברים שאותם ראינו פעם שעברה. חזרתי על זה קצת. אמרנו שהיא מיירה לגש למקום וגילתה שאחרה בשעה אחת בלבד. פה באמת הטרגדיה, במרכאות או בלי מרכאות. אני בכוונה אומר בלי מרכאות גם, כי לפעמים אנחנו חווים אירועים כאלו כסוג של מוות. מוות רגשי, שאנחנו חווים בו חוויה של תעוקה, עד כדי תעוקת לב. לכן אני אומר מוות, כי בדרך כלל, שמשהו משבית, כן? משבית השמחה. שמשהו משבית השמחה החומרית שלנו, אנחנו עשויים להרגיש לפעמים חוויה שהיא מאוד דומה לדום לב. כאילו החיים נעצרים, אנחנו נמצאים בתוך איזה חצי אילפון, אולי זה הביטוי המתאים, מין אילפון כזה, כאילו הזמן לא זז. יש לזה כל מיני חיוויים פיזיים. במישור הזמן אנחנו מרגישים, כמו שאמרתי, הזמן לא זז. כן? עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל לתקתק דופקו של שעון, נחלדה מערכת בלמיו של הזמן שנלאה מללכת מעומס מטען. יש מצבים בחיים שהזמן לא זז. זה מאוד אופייני לחוויות מהסוג הזה, שרצון טבעי מקבל סתירת לחי מצלצלת, ואז הזמן נעצר מלכת, כאילו החיים נעצרים. צריך להתאושש מזה, יש לזה כל מיני צורה של תגובות, אגב. יש תגובות מתלהמות במצבים כאלו, שאדם בכוח יד הולך ולוקח את הדירה. יש טיפוסים שיעדיפו את הפתרון הסופי הזה. מחילה, זה לא יפה להשתמש בביטוי הזה, מחילה. רק התכוונתי להגיד בו משהו. ויש אנשים שהם פשוט יקלעו לייאוש וחדלון. ויש אנשים כמו הגברת שלנו, שיש לה כלים כבר להתמודד, שהיא פשוט מוציאה מתוק מאז. היא הופכת את הזבל לזהב. שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. יצחק הוא היה אלכימאי הגדול. הוא ידע להפוך מצבים זבליים לזהב. בעצם העובדה שהוא נעקד, בזה הוא בעצם שם קץ לכל ההתנגדות שיש בין הרצון הפרטי לכללי. הוא יודע להפוך מצבים קשים. הוא יודע להפוך אותם, כמו שאמרנו, להזדמנות. הוא יודע להפוך משבר להזדמנות. הוא יודע להפוך קושי לאתגר. זה דבר מופלא, כן? יצחק אבינו, לכן גם הוא קרוי על שם הצחוק. כי אין, אין לך צחוק גדול מזה. צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע ישחק לי. אין לך צחוק גדול מזה שעקרות, ועוד במצב כמו ששרה, נהפכת ללידה. זה צחוק, זה היפוך. הצחוק הוא אופייני למצבים של היפוך. שפתאום, אתה יודע, אדם, פתאום האתון מדברת. זה מצחיק, נכון? אולי זה גם מביך, אבל זה מצחיק. זה... צחוק זה לא צחוק מבדיחה. זה... צחוק זה זמין, פתאום, ויהפך המטה לתנין. כן? זה מפתיע. זה פועל נגד איזו חוקיות מסוימת. בדרך כלל שאנחנו נקלעים ממצב שאירוע מעמיד אותנו בפני דילמה מצד הרצון הטבעי שלנו, אנחנו בהלם. זה סוג של הלם. או שאתה פותר את ההלם במכת מחץ כלפי זה שעוצר בעד הרצון הטבעי שלך, אני נוסע במהירות, פתאום אור אדום, לעזאזל אור אדום, אני נוסע בצומת. כי עומדים לי בפני הרצון הטבעי שלי. נכון, נכון. יפה. זאת אומרת, אני נוסע באדום. מה? אני נוסע באדום, אני לא יכול, הרצון הטבעי שלי, אני לא יכול לעצור אותו. הרצון הטבעי שלי ימות העולם. אני נוסע. אני קשה לי לעצור, קשה לי לציית, קשה לי להופיע את מידת הגבורה שבתוכי, כדי שתעמוד בפניו של נהר הרצון הטבעי. קשה לי להוציא לפועל את התכונה המקבילה, המצמצמת, המרסנת את הרצון הטבעי. זה כל כך נצרך, כי חיי אדם תלויים בזה. אם אתה לא תעצור באדום, חיי אדם תלויים, חייך, חיים של אחרים. היכולת הזו להוציא מן הכוח אל הפועל את גבורת הצמצום ולעמוד בפני הרצון הטבעי, הוא בעצם יוצר את ההבדל בין חיים ומוות, הרבה פעמים. אז יש לנו שלוש תגובות באופן כללי למצב הזה. המצב המדובר כאן, זה או ללכת לעשות מעשה ולקחת בחוזק יד, או לקטר ולהתמרמר ולקלל את הקונה באבי, אביו, או להיקלע לייאוש ודכדוך וחוסר אונים, או לפעול את הפעולה הזאת, שהתחלנו לראות פעם שעברה, לגדול, לגדול, להתמודד ולא להתמוטט. מתכון להיות בגיל הטיפש עשרה. בגיל הטיפש עשרה זה מאוד אופייני, כי אנשים נורא פרטיים. אז במקום להיות בגיל הטיפש עשרה, להיות בגיל הטיפס עשרה. לטפס, להשתמש באירוע הזה כסולם שאני מטפס בו. לא גיל הטיפש עשרה, שהתגובות הן תגובות מאוד אנוכיות, מאוד אגוצנטריות, לגדול. איך גודלים מתוך אירוע כזה? התחלנו לדבר על זה. פעם שעברה, באותה עת היא כבר הייתה בקבוצת אמת במשך יותר משנה. שאלתי אותה באילו כלים השתמשה כדי לא להיות מדוקת. במקרה שלה, היא בדרך כלל הייתה מגיבה בדיכאון על אירועים כאילו. במקום שלא נמלא רצונה הטבעי, היא הייתה בדרך כלל מגיבה בדיכאון. זה האופן האופייני לנפש כמו שלה, של אותה אישה. כן? דיכאון. היא השיבה, שמחתי בשמחתו של הקונה על מזלו טוב. אני יודעת שזו מצווה גדולה. כלומר, היא קשרה את עצמה בכוח המצווה. כלומר, נכון שהיה לי רצון שלי, אבל בכוח המצווה הצלחתי להתרומם מעל רצוני ולהתעניין במצבו של הזולת. ולמרבה הפלא גיליתי דבר מעניין, שהזולת שמח בקניין הדירה. אז למרות שאני לא קיבלתי את שלי, אבל יש סיבה למסיבה. למה? כי הזולת שמח. מה זה נוגע לך שהזולת שמח? המצווה מגלה לי שאני זה לא כל העולם. בעתיד בעזרת השם זה לא יהיה רק מצווה, זה גם יהיה תנועה נפשית של התעניינות בזולת. כמו שאנחנו לא פעם מצליחים להגיע למצב שההתעניינות בזולת נהפכת לתנועה נפשית יותר מובנת, יותר זורמת. אבל לפעמים אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להשתמש בכוח המצווה. אז המצווה ותוכנה של המצווה, והרי כל המצוות כולם מבחינת ואהבת לך כמוך, אידך זיל גמור, זהו כלל גדול בתורה. אין לך מצווה או מצווה שלא מחנכת אותך להיות קצת יותר כללי. כל מצווה או מצווה לפי עניינה. אז אם אתה אוחז בכוח המצווה, אתה מצליח להתרומם מעל האינטרס האישי שלך, ושם אתה מגלה סיבה למסיבה. יש מי ששמח. כמובן שאם היינו יכולים לסבך את המקרה הזה, אגב, היינו יכולים לסבך אותו, ויש מקרים שהם יותר מורכבים. למשל, שהסבך את המקרה הזה, ואז היה מציב אתגר מוסרי קשה כפליים לפני אותה גברת. למשל, מסתבר שהוא קנה את הדירה, או היא קנתה את הדירה לפניי, למה? ידע שאני קודמת, אבל היא הלכה למוכר והציעה לו עוד כמה אלפי שקלים. עכשיו, יכול להיות שזה לגיטימי, אבל יש פה כבר איזושהי התערבות שהיא יותר קשה לקל ולקבל אותה. יכול להיות יותר גרוע מזה. יכול להיות שהקונה שהקדימה אותי, היא סיפרה לסוחר שאני לא מסודרת, שאני אולי לא אשלם בזמן, לא, אני, לא אשל, אני אמשוך את התשלום, כן? לא כדאי לתת לי את הדירה, מכל מיני סיבות. זה הרבה יותר מסובך, מה עושים אז? אבל נעזוב את זה. אבל זה המקרה שמובן. שמחתי בשמחתו של הקונה על מזלו הטוב. אני יודעת שזו מצווה גדולה. הלאה. השתדלתי מאוד להתנער מרחמים עצמיים וממרירות שהיו תגובותיי האופייניות בעבר למצבים כאלה. אתם מבינים למה? ילד קטן שלא מקבל את מזונו בזמן, מה הוא עושה? הוא בוכה. למה הוא בוכה? למה הוא בוכה במסכנות? מה? זאת אומרת, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה זה העיקר. ואם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, אין לו קיום. אתם מבינים? כלומר, איך אנחנו מציירים את הקיום שלנו? תפיסת הקיום שלנו היא נמדדת לפי היצירתיות שלנו. יש אדם שתפיסת הקיום שלו נבלמת, נעצרת ונתקעת בזה שהוא יוצא החוצה ויורד גשם. עכשיו, כדי להגיע למכונים שלו שנמצאת 50 מטר מכאן, בשבילו תפיסת הקיום היא בבעיה. הוא פשוט מסכן שבמסכנים. יש אדם אחר שרואה את הגשם בחוץ ואומר, איזה ברכה, והולך בגשם בלי מטריה. עם מטריה, נגיד. יש אדם שאת אותו מילים אומר והולך בלי מטריה. תפיסת הקיום שלנו היא תלויה ברמת הזיהוי של הערכים שאנחנו מזהים. כל אחד יש לו את הדד אנד שלו, ששם הוא מפסיק להתקיים. אין לו לאן לברור, אין לו לאן להתעלות, נאמר ככה. אתם מבינים את הרעיון שיש פה? זה רעיון יפה. זה רעיון יפה. שימו לב איפה אנחנו נתקיים. איפה אנחנו תופסים את עצמנו כלא מתקיימים. לא נתנו לי, לא אמרו לי, לא הבינו אותי. באיזה נקודה אתה נתקע? באיזה נקודה אתה במצוקה לא פתירה? לגביך. לגביך. חייל. עכשיו נמצא במשימה. נתקלים. יש חייל, זורק את הנשק, נתקע. הקיום שלו נגמר. יש חייל, מזהה את המטרה. מתגלגל הצידה. מוצא מחסה, מטווח, יורה. לא קלה פעם ראשונה. משפר עמדה, זיהו אותו. אתם מבינים? יש לו אורך חיים. יש לו אורך חיים, הוא לא נתקע. אז היא בעבר הייתה נתקעת. פה היא מצאה פתח התקדמות והתפתחות לא רגילה. היא יצאה מהמישור הפרטי שהוא אבי אבות התקיעויות. המישור הפרטי, רבותיי. הוא אבי אבות התקיעויות. ככל שאתה יותר פרטי, אתה חווה עשרות מיטות ביום. עשרות מיטות ביום. אני מדבר על מיטות מורגשות. יש גם מיטות קטנות. יש מיטות יותר גדולות. כל שאדם הוא יותר פרטי, הוא מת המון פעמים ביום. הוא מאוד מאוד סובל. תחיית המתים זה זה. זה תחיית המתים. תחיית המתים זה לשמוח בשמחתו של הזולת. לא נעצרתי ברצון האישי שלי. אגב, הרצון האישי שלי לא יצא מקופח, שלא תיתו. תכף תשמעו את הסיפור, מה שהיא עשתה. תכף. הרצון אישי. מה, בגלל שאני שמח בשמחתו של הזולת, אז אני כבר יכול לחיות מתחת לכיפת השמיים? מה אכפת לי דירה? העיקר שהוא קנה את הדירה. גשם, גשם, בוא. מה, לא. אני גם, לא. אני צריך דירה. אבל נוצר המשקל הנכון בין הצורך שלי לצורך של הזולת. זה החידוש. זה החידוש. המשקלים משתנים. הצורך הפרטי שלי לא חייב, לא, לא חייב להוביל אותי למיטה. הצורך הפרטי שלי שהוא משתלב יפה עם צורכי הזולת, הצורך הפרטי והקיום האישי שלי, הוא מתחבר לנצח. הוא מתחבר. הוא מתחבר. הוא לא יוצר בעיות. הוא לא יוצר קשיים. אז פה אנחנו רואים תהליך שמביא אותנו לזה. מביא אותנו לזה. בואו נראה. שמחתי, כן. השתדלתי, מה ידעו לך מעצמי מריאות, שהיו תגובותיי. האופייניות בעבר למצבים כאלה. שימו לב, זה כמעט נהפך לאופי. זה כבר נהפך להרגל. שאומרים תגובות אופייניות, הכוונה היא שהדבר לא קרה פעם ופעמיים. זה נהפך לקו התנהגותי. עד כדי יצירת מידות. חוסר סובלנות, קוצר רוח, רוגז, כעס, מרירות, דיכאון. זה לא פשוט. זה הוליד שורה שלמה של מידות. הנפש הזו של הגברת הזו, היא הייתה נפש שעוצבה בידיה של הנטייה הפרטית. עם כל ההשלכות המידותיות שהמימד הפרטי המוגזם מוליד. פרטיות ואנוכיות זה דבר שמפרה ומרבה הרבה הרבה מידות פרטיות. כל הגלריה של המידות הפרטיות האלה יכולות להיוולד מתוך תפיסה פרטית. הגברת הזו סבלה מזה מאוד בשנים עברו. סבלה מזה. כן, שאלה? כן, בבקשה. כלומר? בטח, איזה שאלה? די, יכול להיות מקרה הפוך, שזה ממש בעייתי. הוא מאבד את המרכז הפרטי שלו, שדרכו הוא בעצם מנחיח את נשמתו. דיברנו בשיעור הקודם, את האות שלו בתורה, את האופי הייחודי שלו. זה דבר חמור מאוד. בטח. אפילו הזכרנו את הגמרא מסכת שבת, על אותו תנה שהיה שופט ודן כל היום, עד שנחלש ליבו ודעתו. חבריו אמרו לו שדי לו לעסוק בענייני הכלל שעה אחת ביום, ושאר היום צריך להיות מוקדש לבניין הפרטיות, ואחרי זה לשלב בין השניים. דיברנו על זה. בכל אופן, אנחנו רואים פה מעבר יוצא מגדר רגיל, מיוחד במינו, מעין תחיית המתים, שהיא עוברת מפרט לכלל, השתדל וכולי, הכרתי בעובדה, יש פה דבר חשוב, הכרתי בעובדה שזהו מבחן אמיתי לאישיות שלי. בעצם האירוע הזה, בעצם יש שלושה כתובים וגיבורים באירוע הזה. הכתוב האחד זה קונה הדירה. הכתוב השני זה הרצון הפרטי שלי. ומה הכתוב השלישי שיחריע ביניהם?
שבא
בקנה במקומה. מה? לא, 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 לא התכוונתי. מה הכתוב השלישי? הכתוב האחד זה מי שהקדים אותי. הכתוב השני זה הרצון הפרטי שלי לקנות את הדירה. מה הכתוב השלישי שמצטרף כאן, שמכריע ביניהם? זה הידיעה ששתי הכתובים הראשונים שמכחישים זה את זה, הם נועדו כדי לגלות את מה? את מה לגלות? את המימד הכללי שבי. היא ידעה שזה מבחן לאישיות שלה. היא ידעה שהמתח שיש פה בין פרט וכלל אמור להוליד משהו גדול יותר. זה מה שנאמר כאן. ידעתי שזה מבחן לאישיות שלי. ידעתי במילים אחרות שבאישיותי יש כוח נעלה שהוא מסוגל להתמודד עם המצב הזה. והמיצר שנוצר הוא נוצר כדי לגלות הכוח הזה. גם כי ישב בחושך השם אור לי שאלמלא ישבתי בחושך השם לא היה אור לי. אתם רואים, אדם צריך לשבת בחושך פרק זמן כדי שישתוקק לאור. קם אדיסון אחרי כל כך הרבה שנים שאדם ישב בחושך. מדורות, פטיליות, ככה אפשר לחיות. קשה לחיות בצורה כזו. תקופה שלא היה אור, קשה מאוד. האנושות נענקה תחת הסבל הזה. אין אור, חיים לא פשוטים. בשבת אנחנו מדליקים נר של שבת, כדי שיהיה שלום בית, שלא יתקלו, וכן הלאה וכן הלאה. אור זה דבר מאוד חשוב, אבל ברגע שהבית מואר באור של נרות ותולו, אז האור מפיל צללים, לא תמיד רואים, זה בעיה וזה. עד שבני אדם כל כך סבלו, וקם אדיסון הזה, והמציא מנורה. המציא מנורה. הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, להקל על מצוקת האנושות, להמציא מנורה. ועד שהוא הצליח להגיע בכלל לחוט הלט הראשון, הוא בדק איזה 2,000 או 20,000, אני כבר לא זוכר את המספר, ודאי שלכל לפחות 2,000, אני חושב שיותר אפילו. 2,000 חומרים, גם הדומם, גם הצומח. 2000 חומרים בניסיון להמציא את חוט הלעת שיחזיק את הזרם האלקטרי ויהפוך אותו לגחלת, גחלת שמחזיקה מים. אולי הצליח. כל הניסיונות, עד שהוא מסע את החומר הבסיסי הזה שנקרא טונגסטן, הגולמי ביותר, הפרימיטיב ביותר, וזה החזיק מעמד 24 שעות. אז לכבודו של אותו אדיסון, בחג המולד הקרב ובא אחרי ההמצאה שלו, את כל עירו, כל עירו, הייתה מלאה באורות, זה לכבודו היה. והם, הנרות האלה, האורות האלה, בערו 24 שעות. ומאז הכל, כן, כל כבר היסטוריה, אתם יודעים, עד שהגענו כבר ללדים היום וכל זה. אבל הסבל האנושי של השבט בחושך, הוא זה שדרבן את הלבבות ואת המוחות, להיפתח, להמציא, להתעמק, להיות יותר יצירתי. אותו דבר גם פה. המצוקה הזו שנולדה כאן, על ידי התנגשות של הרצון הפרטי והכללי, היא אמורה לגלות מתוכנו רצון יותר כללי, כדי שהניסיון הזה לא ימוטט אותנו לאלימות או לאילמות, דיכאון, מרירות, תתתת וכו'. הרי איך אפשר לחיות באווירה נפשית כזו של קטנות, שאתה כועס על חצי עולם, חצי עולם שונא חצי עולם. כן? איך אפשר? אתם מבינים מה שקורה? כל ההתנהלות החברתית או חלקים גדולים, היא מבוססת על קטנות המידות. לכן כל הסבל הנורא שאנחנו רואים, אנשים לא יודעים להפוך את המשברים, את ההתנגשויות בין רצונם לרצון הזולת, לא יודעים להפוך את זה למידות נעלות. לא יודעים להפוך. וככה זה נראה. המון מסתימה, המון זדון, המון מדון, הרבה מריבות. זה בעיה. האישה הזו מלמד אותנו דרך ההתנסות שלה, אני חושב, היא מעוררת את הסוגיה הזו בצורה נפלאה. כן? להעלות הסוגיה הזו לפני השטח, להעלות אותה על ראש שמחתנו, לדון בה, להעמיק בה, כדי שנוכל להשתפר. להיות בני אדם יותר משוכללים, נקרא לזה, יותר נשמתיים, אני יודע איך לקרוא לזה, לחיות חיים יותר משמעותיים. תחשבו איזה חיים של סבל זה. אתה רואה את ההוא, יש לך בלב עליו ככה. למה? אתמול הוא לקח את הביצה לפניך. אתה רואה את ההוא, יש לך ככה. כל הזמן מתעסקים, הולכים במשעול הצר, בתוך החברה האנושית. זה קשה. זה חוויית חיים, אני שואל את עצמי. את עצמי לא פעם. זה חוויית חיים. ושתבין, אני לא אומר את הדברים האלה בתור מי שעומד שם. אני סובל מזה. אחרת לא הייתי אומר את זה. איך אומר החוסן ישוע בספרו? כל מה שאני כותב לכם פה זה ספר לחיזוק לומדי תורה, עצות ללומדי תורה, איך לא להתרפות מהלימוד, איך להתחזק. כל מה שאני כותב זה בגלל החולאים שלי, ככה הוא כותב. התלמיד חכם עצום. כל מה שאני כותב זה מתוך החולאים שלי. כן? כי אני רב החולי, ככה הוא כותב. בגלל שאני רב החולי, יש לי ניסיון, זה נקרא מורשת קרב. יש לי מורשת קרב מכל הניסיונות, בכל המוקשים שעליתי עליהם, כל האצבעות הקטועות שלי. יש לי מה להגיד לכם על לוחמה בטרור. תסתכלו את כל הצלקות שלי. אז אני אומר אותו דבר. אני לא אומר את הדברים פה עכשיו בגלל... אני בתוך הסיפור הזה. בסדר, אני לא עכשיו בעשות את עצמי רשע בעיני עצמי. בסופו של דבר, כל אחד כמה שהוא עובד, אז אני כבר בסוגיות האלה 34 שנים. אבל עדיין, אני מתהלך בתוך החברה האנושית, ויש את הקוצים. אבל ברוך השם, אני מודע לזה. זה אני חייב לומר. כן? עד כאן סדר הרשעה עצמית. אני חייב לומר, אני מודע לזה, אני רואה בדיוק מה קורה, אני לוקח את זה הביתה, אני דן על זה. ברוך השם, הרבה פעמים הדברים שאני מדבר איתכם פה, זה פרי ניסיון שהיה לי לפני שעה. וזה נכנס ומשתלב בתוך השיעור. כולנו עובדים על זה. אבל אני חייב להגיד לכם דבר אחד. אני, את החיים האלה, לא מוכן לחיות, ולא יכול לחיות, על בסיס של... סליחה, אין פה זה לא מיקרופון. על בסיס של יריבות בלתי פוסגת של נקשן דה בדה, שהעצמות, כן? מתנגשים עם אחרים ויוצרים מצבים לא פתירים. אי אפשר. זה מרבה בועשה בתוך הנפש. לא טוב הדבר הזה. אנחנו חייבים לצמוח מהמקום. לא לצנוח, לצמוח. אנחנו כבר צריכים לעצור כאן. אבל אני רוצה רגע לקרוא איזה טיפה, או עוד פעם אנחנו ננצים למעשה. טוב, לא יודע. זה, כל מילה פה זה עולם ומלואו. זהו מבחן אמיתי לאישיות של דין. בואו נעצור כאן. בכל אופן, חידשנו משהו היום. זהו מבחן אמיתי לאישיות שלי. זה לא אמרנו פעם שעברה. אז הוספנו משהו היום. וגם חידדנו את מה שלמדנו פעם שעברה, בעזרת השם. אין בית מדרש בלא חידוש. פעם באה נראה את הקרשנדו. את אקורד הסיום של הסימפוניה הזאת, בעזרת השם.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.